כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שלישי ו' בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף מ"ב. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. מדי בוקר, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. נכנסים אנו אל בית המדרש בשמחה ובטוב ליבב, ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשה בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף מ"א ממסכת בבא קמא. נשיב כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מהם האופנים למסקנת הגמרא בהם שייך שיהיה שור מועד להריגת אדם? והתשובה היא, לרב פאפה שור שרק פעמיים ולאחר כל נגיחה שהעידו עליו ברח לאגם. לרב חברי דרביקה שהעידו עליו שנגח בית נגיחות ובאו עדים ויזימום ופטרו את השור, וכשנגח נגיחה שלישית והעידו בו הוזמה קט המזימים. לרבינה מדובר שהעדים העידו ששור מעדרו של זה נגח ואינם מכירים את השור. שאלה שנייה, כיצד העדים יכולים להעיד בפניו כשאינם מכירים את השור? התשובה שיאמרו לו שיש שור נגחן בעדרו ועליו לשמור את העדר כולו. שאלה שלישית, מדוע בשור הנסכל דורשים לא יאחל לאיסור שחיטה לאחר גמר דין ולא לאיסור הנאה כבכל התורה? התשובה, משום שאיסור אכילה נלמד ממקום אחר. אם התורה רצתה למעט איסור הנאה, שתכתוב במפורש אסור ליהנות. שאלה רביעית, למאן דאמר שמפני שיבה תקום מדובר בתלמיד חכם, מדוע אינו דורש זאת מאת השם אלוקיך עתירה? התשובה היא, משום שהדרשה של את השם אלוקיך עתירה מדברת ברבו מובהק או גדול מופלג בישראל. שאלה חמישית, באיזה אופן נצרח רבי אליעזר לדרשה ששורתם פטור מתשלום כופר? התשובה, כשאין חיוב מיטה, כגון שעיד עליו עד אחד, או שעודה מעצמו שנתכוון להרוג בהמה והרג אדם מצרי והרג ישראלי, נפל והרג בן קיימה. שאלה אחרונה על דף מ"א, איזו תשובה מתשובתיו של רבי אליעזר לרבי עקיבא מעולה יותר ומדוע? התשובה נמצאת ברש"י, שאומר שהתשובה של הרג בלא מתכוון היא המעולה יותר, משום שעל התשובה הראשונה יש להשיב שכאשר עד אחד מעיד עליו, אינו נאמן להוציא ממון, וכאשר מודה מעצמו, הרי מודה בכנס פטור. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לדף מ"א, ממסכת בבא קמא, הדף אשר למדנו אתמול. וחי את מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע ו' בתמוז, תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי הלו הוא דף מ"ב, ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, מן המילים, תנו רבנן ובעל השור נקי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא דרשות נוספות מהפסוק ובעל השור נקי. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא ובעל השור נקי, רבי אליעזר אומר נקי מחצי כופר. פסוק זה בא לפתור את בעל השור מלשלם כופר, שפטור אף מחצי כופר. ואין אומרים שדין הכופר כדין הנזיקין, וכשם ששור מועד משלם נזק שלם ושור תם משלם חצי נזק, אז כמו כן לעניין כופר שבשור מועד ישלם כופר שלם ובשור תם חצי כופר, לא אומרים כך. אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, ולא הוא עצמו אין משתלם אלא מגופו, הלא כל תשלומי שור תם אינם משתלמים אלא מגוף השור, ואם כן גם בלי הפסוק אין אפשרות לחייבו בחצי כופר, שכן יאמר בעל השור לניזק, אביאהו לבית דין וישלם לך, אבא את השור לבית הדין וישלמו לך ממנו, כלומר שמאחר והשור נסכל הוא לא שווה כלום, אז אין מהיכן לגבות תשלום חצי כופר. ולמרות שרבי יהודה סובר, צד תמות במקומה עומדת כאמור לאל בדף למתת עמוד ב', ולכאורה יש להקשות בכל שור מועד שנסכל ומשלם כופר שלם, ולא חצי הכופר צריך לשלם מהשור, והוא יטען לו, תביא אותו לבית הדין וישלם לך. ובהכרח לומר, שאף בנזיקין גובים לרבי יהודה מגופו, מכל מקום, בכופר גובים את כולו מן העלייה. ואם כן, גם בשור תם, מדוע לא נאמר שאכן ישלם חצי כופר מן העלייה? תרצי מטוסות בדיבור המתחיל אביהו, שדווקא בשור המועד גילתה התורה שישלם כופר שלם. יש לומר שאכן כל החיוב של הכופר שלם הוא מצד המועד, אבל תם שאינו מפורש דינו, אלא שרוצים אנו ללומדו בנזיקין, אין לחייבו יותר ממה שמצינו בנזיקין, ובנזיקין אינו משתלם, אלא מגופו. אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, וכי כך אני בעיניך, בדעתך ובמחשבתך, שדיני בזה שחייב מיתה, וכי חשוד אני בעיניך שכוונתי הייתה לדרוש על שור שחייב מיתה, אין דיני אלא כשאמית את האדם על פי עד אחד או על פי בעלים. שבאופנים אלו, אין השור נהרג, ובהם היה מקום לומר שחייב לשלם חצי כופר. לכך בא הפסוק לומר שנקי לגמרי ואינו משלם גם לו חצי כופר. והטעם שאינו נהרג על פי הבעלים, משום שהריגת השור זו כנס עבורו, ומודה בכנס, פטור. שואלת הגמרא, על פי בעלים, מודה בכנס הוא, באופן שהבעלים מודיעים עלו לכאורה, ודאי פטור על הכופר, גם בלי הפסוק. שהרי חצי הכופר הוא כנס, כשם שתשלום חצי הנזק הוא כנס, והמודה בכנס פטור, אז למה צריך פסוק ל... פתור את הבעלים מן הכופר, מחצי הכופר של שורתם. מתרץ את הגמרא כסבר, כופרה, כפרה. רבי אליעזר סובר שתשלום הכופר הוא כפרה על בעל השור, ולכך היה מקום לומר, שכשם שאדם מתחייב קורבן חטאת על פי עצמו או על פי עד אחד, הוא הדין עניין כופר, לכך צריך למעט מבעל השור נקי, שגם אין חצי כופר. ברייתא אחרת שבה הובאת תשובת רבי אליעזר באופן אחר, תניא אידך נאמר בברייתא אחרת, אמר לו רבי אליעזר לרבי עקיבא, עקיבא, כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה, וכי חשוד אני בעיניך שכוונתי הייתה לדרוש על שור שחייב מיתה, אין דיני אלא באופן שמתכוון השור להרוג את הבהמה והרג את האדם. או במתכוון להרוג מצרי והרג ישראל, או במתכוון להרוג נפלים והרג בן קיימה, שבאופנים אלו מבואר לכמן בדלת עמוד א', שאין השור נהרג, לכן הוא צריך הפסוק לומר שאינו משלם כופר בתם. וברר את הגמרא, היי אמר לברישא, איזו תשובה ישיב רבי אליעזר קודם לרבי עקיבא, והנפקא מינה, אם אכן רבי אליעזר חזר בו מהאופן שהעמית על פי בעלים או על פי עד אחד, שאם אופן זה אמר בתחילה נמצא שחזר בו מהתירוץ הקודם, אבל אם האופן של מתכוון אמר לו בתחילה לא מצאנו שחזר בו. ובאר את הגמרא שיש מחלוקת המוראים בכך, רב כהנא משמי דרבה אמר מתכוון לבהמה והרג אדם אמר לברישא, רב תביום ממשמי דרבה אמר העמית על פי עד אחד או על פי הבעלים אמר לברישא, ומבאר את הגמרא את סברתם, רב כהנא משמי דרבה אמר מתכוון אמר לברישא, משל למה הדבר דומה? לציית ששולה שמעלה דגים מן הים, משכח רב רבי שקיל, כשמוצא דגים גדולים לוקח אותם, זוט רי שקיל. כאשר מוצא לאחר מכן דגים קטנים, לוקח גם אותם. כמו כן רב לזר, בתחילה אמר את התירוץ החזק שאין עליו תשובה, וזה האופן שהיה השור מתכוון לבהמה והרג אדם. ולאחר מכן מי שמצא אופן נוסף שיש להעמיד בו, והיינו על פי הבעלים, אמר גם אותו. למרות שאפשר להקשות עליו שמודה בכנס פטור ולא צריך פסוק, כדי לומר לנו שהוא פטור מחצי כופר. ואילו רב תביום ממשמי דרבה אמר, המית אמר לברישא, משל למה הדבר דומה? לציית ששולה דגים מן הים. משכח זוט רי שקיל, בתחילה כאשר מוצא דגים קטנים לוקח אותם, כי הוא חושש שמא לא ימצא אחרים. משכח רב רבי, כשהוא מוצא לאחר מכן דגים גדולים, שדי זוט רי ושקיל רב רבי, זורק את הקטנים ולוקח רק את הגדולים, מפני שאין מקום בכלי לשניהם. כמו כן רבי אליעזר אמר בתחילה את האופן של על פי עד אחד או על פי הבעלים שיש להקשות עליו, שמדוע צריך פסוק, הרי אפשר ללמוד את זה ממודה בכנס פטור. לאחר מכן כשמצא אופן טוב יותר, חזר בו מהאופן הראשון ונשאר רק באופן הזה, של מתכוון לבהמה והרג אדם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בדרשת המילים ובעל השור נקי. תניא אידך בברייתא אחרת נאמר בעל השור נקי, רבי יוסי הגלילי אומר נקי מדמי ולדות. הפסוק בא לומר ששור תם שנגח פטור מחצי דמי ולדות. אדם שמכה אישה ערה ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות, שנאמר וכי נצאו אנשים ונקפו אישה ערה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה. לרבי יוסי הגלילי לכך נאמר ובעל השור נקי, כדי ללמד שדין זה נאמר רק באדם שהיכה אישה ויצאו ילדיה, ולא בשור שיקה אישה ויצאו ילדיה. ולכמן תבהר הגמרא דין שור המועד בדמי הולדות. והטעם שלא אמר בפירוש חצי דמי הולדות, משום שלמסקנה גם מועד פטור מדמי הולדות. ומאחר שרבי יוסי הגלילי איננו דורש כמו רבי אליעזר שבא הפסוק לפטור מחצי כופר, נראה לומר שהוא סובר שאכן שור תם חייב בחצי כופר. ואכן לאל הגמרא בדף תדבב עמוד א' אומרת שרבי יוסי הגלילי סובר שתם משלם חצי כופר. אבל תוספות לאל בדף תתווה ועמוד א' ודיבור המתחיל המאני אומרים שאין הכרח לומר כן, כי יש לומר שהוא סובר שלא צריך פסוק לפתור, שכשהשור בסקילה פטור משום אביהו לבית דין, וכשאין השור בסקילה סובר שפטור גם במועד, כמו שדורש רבא לקמן בדף מבית עמוד א', שאם אין השור בסקילה אין הבעלים משלמים כופר, וכוונת הגמרא שם היא שרבי יוסי הגלילי יכול לסבור כך. אומרת הגמרא אמר לו רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, הרי הוא אומר לעניין דמי ולדות בספר שמות פרק חפה לפסוק חב ב' כי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה ויש לדרוש אנשים ולא שברים, שאין הפסוק מחייב בדמי ולדות אלא באיש שעיקה את האישה, אבל בשור לא נאמר הדין הזה, ואם כן גם בלא הפסוק, בלא המילה נקי, יש ללמוד כן. שואלת הגמרא שפירקה, אמר רבי עקיבא, טענה נכונה טען רבי עקיבא, מה יענה על כך רבי יוסי הגלילי? אמר רבו לבריידר אבידי, איצטריך צריך לדרוש מהמילה נקי שפטור מדמי ולדות ואין די במה שנאמר אנשים. מדוע? סל כדאי תחמינה היה מקום לומר שמה שמי אתה התורה אנשים ולא שברים, היינו בשברים אדומים לאנשים, כלומר, מה האנשים שהפסוק מדבר בהם? הם מועדים, שהרי האדם לעולם הוא מועד, כמו ששנינו לאל בדף חבב עמוד א', אדם מועד לעולם. אף שברים שמיעטנו אותם, מדובר במועדין. התם מחייב, אבל שור תם יהיה חייב בדמי ולדות. לכך כתב רחמנה בעל השור נקי, כדי לומר דה פטור מדמי ולדות, גם כשמדובר בשור תם. ולאחר שכתבה התורה נקי, לומר שהתם פטור, מעתה לכאורה אין צריך כלל לדרוש מאנשים ולא שברים, שהרי אין המועד חייב אלא במקום שאתם חייב. וכיוון שאתם פטור, הוא הדין שהמועד פטור. אז מבארים התוספות בדיבור המתחיל, כתב רחמנה, התוספות הראשון באותו דיבור המתחיל מבין השניים, שלולי הדרשה מאנשים לא היו דורשים את המילה נקי לפתור דמי ולדות, אלא היה נדרש לחצי כופר. ובדמי ולדות היה חייב הן תם והן מועד, ורק לאחר שיש לדרוש מאנשים למעט שור מועד, גם את המילה נקי נראה שיש לדרוש לפתור שור תם מדמי ולדות, כדי שלא יהיה התם חמור מן המועד. בתוספות בדיבור המתחיל האתם, על פי פירושו של המהר"ם כותבים, שזה ודאי אינו סברה שבעוד שהיה תם יהיה חייב וכיוון שנעשה מועד ייפטר. אלא כוונת הגמרא לומר שהמועד לא ישלם יותר מכפי ששילם בעוד שהיה תם, ולא ישלם אלא חצי נזק בלבד. ומה שאמרו שמועד פטור, היינו שמצד מה שנהיה מועד ויש לו לשלם נזק שלם, אינו נעשה מועד לגבי הדמי ולדות ומשלם רק חצי דמי ולדות. כעת רבא מקשה על התירוץ הזה של רבולה. אמר רבא, המשל אומר, יציבה בערה וגיורה בשמי ישמיה. וזה נאמר בלשון תמיה, יציבה בערה וגיורה בשמי ישמיה, וכי אזרח ותושב המדינה יהיה למטה בארץ, ואילו הגר יעלה ויתנסה מעליו, כלומר, וכי אפשר לומר, שהשור המועד לנגוח יהיה פטור על הוולדות, ואילו התם שאינו רגיל בנגיחות יהיה חייב בדמי ולדות. איך היה מקום לומר שהמיעוט של המילה אנשים יהיה על מועד בלבד ולא על תם? ובהכרח כוונתו למעט הן תם והן מועד, ועדיין יהיה קשה מדוע צריכים לדרוש זאת מהמילה נקי. ולביור של התוספות שאין הכוונה לפתור מועד לגמרי, כוונת הגמרא כאן בשאלה, שלא ייתכן שהצד תם, הקל, שמשתלם מגופו יהיה חייב, ואילו צד המועד החמור, שמשתלם מן העלייה, יהיה פטור. מכוח הקושייה הזו, רבא מיישב את דרשתו של רבי יוסי הגלילי באופן אחר. אלא אמר רבא, איץ צריך צריך לדרוש מן המילה נקי כדי ללמד, שפטור מדמי ולדות, ואין די במה שנאמר אנשים. וזאת למה? סל כדאי תחמינה היה מקום לומר שמה שמייתה התורה אנשים ולא שברים, היינו בשברים אדומים לאנשים. כלומר, מה האנשים שהפסוק מדבר בהם הם מועדים, כי הרי אדם מועד לעולם, אף שברים שמיעטנו אותם מדובר במועדין, וקל וחומר לתמין דפטירי, ולפי זה גם שור המועד פטור מדמי ולדות. לכך אדר כתב רחמנה חזרה התורה וכתבה בשור תם בעל השור נקי, כדי ללמד שרק תם פטור ומועד חייב. כלומר, שהמילה נקי בא ללמד שלא נאמר שמיעוט השברים הוא בשברים מועדים אדומים לאנשים, אלא דווקא בתם. מוסיף התוספות. בדיבור המתחיל כתב השני, שמכל מקום הוא צריך למעט מן המילה אנשים, כי לולי זה לא היה אפשר לחייב מועד מדמי ולדות, שכיוון שאתם פטור גם המועד פטור. לאחר שנאמר אנשים למעט שברים, באה המילה נקי ללמד על אנשים שאינו ממעט אל אתם ולא מועד. ולפי זה אין המיעוט נקי בא ללמד את הפטור בתם, אלא לחייב במועד ולומר שדווקא בתם פטור, אבל במועד חייב. מקשה עכשיו אביי על הביור הזה של רבא. אמר לי אביי, אלא מעטה שכך היא הדרשה לגבי דמי ולדות, גבי בושת, נמי נעימה אחי, גם לגבי בושת שנאמר בו בספר דברים פרק חפה, פסוק י' כי ינצו אנשים, והחובל באדם משלם מלבד הנזק עוד ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, והדין הזה לא נאמר אלא באדם שחבל, אבל שור שחבל פטור בארבעה דברים הללו. מצער משום שנאמר איש כי ייתן מום באמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, ודורשים איש באמיתו ולא שור באמיתו. ריפוי ושבט לרבנן משום שנאמר כמשפט הזה, ולרבי עקיבא גם פטור בשור שהזיק מריפוי ושבט, גם הם נלמדים מאיש באמיתו, ובושת נלמד מהפסוק כי ינצו אנשים יחדיו. איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושה, ודורשים אנשים ולא שברים. אז גם לגבי בושת שדורשים אנשים ולא שברים, גם בו יש לדרוש באופן הזה, שכיוון שהיה מקום לומר שמה שדורשים אנשים ולא שברים מדובר בשברים אדומים לאנשים, ולכן מה אנשים מועדים, כי אדם מועד לעולם אף שברים מועדים, וכבל החומר לתמין דפטירי מבושת, שהם פטורים מבושת, לכך אדר, לכן חזר כתב רחמנה וכותב את התורה בעל השור נקי, כדי לומר שרק תם פטור מבושת ומועד חייב. ולמרות שלקמן בדף פיבב עמוד ב' נאמר שאין חייבים על הבושת אלא באופן שהתכוון לבייש, ולכאורה לשור אין דעת להתכוון את הכוונה הזו, כבר למדנו לאל בדף למדהי עמוד א' שאם נתכוון להזיק, למרות שלא נתכוון לבייש, חייב. המשיכה הגמרא ואומרת וכי תאימה החינמי, ואם תאמר שאכן רבי יוסי הגלילי דורש כך גם לגבי בושת, יחי ליטני, אם כך הייתה הברייתא צריכה לכתוב בעל השור נקי, רבי יוסי הגלילי אומר פטור מדמי ולדות ומבושת. למה לא הוזכירה המילה בושת? מוכח שלא לזה כיוון רבי יוסי הגלילי בדרשתו לעניין דמי ולדות. אם כן, רשי מבאר שקושיית הגמרא שידרוש רבי יוסי הגלילי מהמילה נקי את שניהם, גם דמי ולדות וגם בושת. ואילו השיטה מקובצת מפרש שקושיית הגמרא היא מדוע העדיף רבי יוסי הגלילי לדרוש לעניין דמי ולדות ולא לעניין בושת. מכוח הקושייה הזו אביי ורבא מבארים את דרשת רבי יוסי הגלילי באופן אחר. אלא אביי ורבא דאמרי תרוויו, שניהם ביארו את הטעם שהוצרך רבי יוסי הגלילי לדרוש מהמילה נקי, ואין די לדרוש מהמילה אנשים, שכיוון שדין דמי ולדות נאמר רק באופן שהאישה לא מתה, אבל אם הייתה מתה כיוון שחייב עליה מכה, עונש מיתה פטור מלשלם את דמי הוולדות, כמו שנאמר בפסוק ולא יהיה אסון אנוש יענש משמש, אם אכן יהיה אסון והאישה מתה לא יענש, שכן הכלל הוא קימלה בדרה במיני, כלומר שאם נתחייב אדם בשני דברים, אינו נהנש אלא בדבר החמור ולא בשניהם. אז היה מקום לומר שמה שמייתה התורה באנשים, היינו לומר שדווקא באנשים אם אין אסון באישה שהיא לא מתה, יאנשו לשלם דמי ולדות. ואם יש אסון באישה לא יאנשו, שכיוון שחייב המכה מיתה, אינו חייב לשלם המון. אבל ולא שברים, דאף על גב דה יש אסון, כאשר מדובר בשור החובל, אם יש אסון והאישה מתה, יאנשו לשלם דמי ולדות. לכך אדר כתב רחמנה חזרה התורה וכתבה בעל השור נקי, כדי לומר, דה פטור, שפטור השור מדמי ולדות, כלל. אומר התוספות ריט שרבי יוסי הגלילי בכל הסוגיה בא לפתור רק תם ולא מועד, אבל המאיר כותב שגם מועד פטור מדמי ולדות. ומסביר הפני יהושע, שאף שהיה מקום לומר שדרשת אנשים ולא שברים עולה על מועד ולחייבו בכל אופן, ודרשת בעל השור נקי עולה על תם לפוטרו, מכל מקום כל עוד שאין הוכחה לומר כך, אז הכלל הוא שכל שחייב ומועד חייב גם בתם, וכיוון שפטרה התורה לתם, מהסברה נראה שגם המועד פטור. והמילה נקי מלמד על הדרשה מאנשים שהכוונה לפתור שברים כלל מדמי ולדות. עכשיו רבדה ברבא מקשה על הביור של אביי ורבא, ונציין שמבואר שרבדה ברבא היה בתקופת אביי ורבא, ובמסכת קידושין דף עין ב' עמוד א' מבואר שהוא חי בזמן רבי. כותבים שם התוספות שהוא אותו רבדה, וצריך לומר שהאריך ימים מתקופת רבי עד רב נחמן בר יצחק. ובשם ארי נאמר שהיו שני רבדה ברבא. ובמסכת בבא בתרא כותבים התוספות בשם רבינו חננאל שיש לגרוס רבדה בר אבא ולא בר אהבה. אם כן, מה תקיף לה רבדה בר אהבה מקשה על ביעור אביי ורבא רבדה בר אבא? אתו וכי מה שפטרה התורה מדמי ולדות באנשים כשהאישה מתה באסון תל ימילתה? תלוי הדבר במיטת האישה בלבד, שאם האישה מתה פטורים ואם לא מתה חייבים? הרי בכוונת תל ימילתה, הדבר תלוי בכוונת המכה, שאם נתכוון להרוג את האישה ומתה, פטור מדמי ולדות, אבל אם לא התכוון להרוג את האישה אלא את חברו, חייב בדמי ולדות גם אם האישה מתה. ונסביר שרבדה בר אבא סובר כדעת רבי שמעון במסכת סנהדרין דף עין ט' עמוד א', שהוא סובר שהמתכוון לזה והרג את זה, אדם מתכוון להרוג מישהו מסוים והוא הרג מישהו אחר, פטור ממיתה וחייב בממון דמי האישה. וכיוון שפטור ממיתה יש לחייבו בדמי ולדות. וצריך לומר שהוא לא סובר כמו תנא דבי חזקיה לאל בדף למדהי עמוד א', שהוא דורש מהפסוק מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. מה בהמה לא חילקה בין מתכוון לשאינו מתכוון ובכל אופן חייב לשלם? גם באדם לא תחלוק בין מתכוון לשאין מתכוון ואפילו שאינו מתכוון שאינו חייב מיתה, מכל מקום פטור מתשלומים. ולכן הקשה על אביי ורבא שאף אם מתה האישה חייב לשלם דמי ולדות. ואילו תוספות בדיבור המתחיל בכוונת על ימילת המפרשים, שרבדה הבין מלשון הבאי ורבה שלא פטרו השור מדמי ולדות, אלא באופן שלא נתכוון לאישה, אבל באופן שנתכוון לאישה, חייב בדמי ולדות. לפי שהמיעוט מהמילה אנשים מדבר באופן האמור בפסוק, שהוא באופן שנתכוון להקות חברו, ולא התכוון לאישה, ולכן הקשה רבדה, שכיוון שלפי הדעות הפוטרות מתכוון לזה והורג את זה, וסוברים שבאופן זה חייב לשלם ממון דמי הנהרג, בהכרח שמה שפוטר הפסוק מדמי ולדות אם יהיה אסון באישה, היינו באופן שהתכוון לאישה שחייב עליה מיטה, שאם לא כן היה חייב בדמי ולדות, כשם שחייב בדמי הנהרג. נמצא, לפי זה, שהמיעוט אנשים בא לומר שבשור חייב בדמי ולדות, היינו באופן שנתכוון לאישה, שאז פטור באדם, וכאשר נאמר נקי, זה בא למעט שמכל מקום פטור השור. היינו גם באופן שנתכוון לאישה. וגם לרבנן שמחייבים איתה במתכוון לזה והרג את זה ולדעתם, אין הכרח שהפסוק מדבר במתכוון לאישה, מכל מקום לא מצאנו שחלקו בדבר הזה, אם חייב בדמי ולדות או לא, ובהכרח שפטור גם לרבנן. אם כן נחזור על שאלת הגמרא, יוצא שלא שייך לומר שכמו שאמרו אביי ורבא שמאנשים הייתי דורש שרק באנשים יש חילוק אם יש אסון או אין אסון, שהרי גם באנשים אין חילוק בזה. ובכל אופן, בין אם יש אסון ובין אם אין אסון חייבים בדמי ולדות. בהכרח שהדרשה מהמילה אנשים ולא שברים, היינו לומר שהשברים פטורים, וחוזרת הקושייה מדוע צריך רבי יוסי הגלילי לדרוש מהמילה נקי. תרץ את הגמרא אלא אמר רבדה ברבא, רבדה ברבא מיישב את דברי רבי יוסי הגלילי באופן אחר. הדרשה אנשים ולא שברים, היה מקום לדרוש כך, דווקא אנשים כי נתכוונו להרוג זה לזה ולא להרוג את האישה, אף על גב שיש אסון באישה, יאנשו לשלם דמי ולדות. אבל כי נתכוונו באופן שנתכוונו לאישה עצמה להורגה ומתה, לא יאנשו בדמי ולדות כיוון שחייבים עליה מיטה. ולא שברים, ואפילו נתכוונו לאישה עצמה, יאנשו בדמי ולדות. לכך כתב רחמנה בעל השור נקי לומר, דפטירי שהשור פטור בכל אופן מדמי ולדות. וכן אומרת הגמרא קיאטה כאשר בא רב חגי מדרומה, ומה הכוונה דרומה? בתקופת התנאים הייתה התורה מצויה בעיקר בלשכת הגזית, ולאחר מכן גלתה ליבנה. בזמן מסוים פרש יהודה בן דורתאי מן החכמים כמו שמבואר במסכת פסחים דף עין עמוד ב', ופתח ישיבה בדרומה של ארץ ישראל. ולמרות שהיו סנויים אצל החכמים וקראו להם מעוטי תורה וגסי הרוח, אבל את הטוב קיבלו מהם, ולכך הביאו ראיה מברייתא שהייתה מצויה בידם. ובפרט שלאחר זמן רבי יוחנן עשה שלום וקירב את חכמי הדרום. כך מסביר המעריץ חיות. אם כן, כשבא רב חגי מדרומה, אתה ואיתי מתנית בידי, בא והביא ברייתא בידו, כבתי דרבדה ברבא, שמפורש בברייתא הזו כדברי רבדה ברבא, שדרשת רבי יוסי באה להוציא, שלא נאמר מן המילה אנשים שהשור התחייב בדמי ולדות בכל אופן, גם אם נתכוון להרוג את האישה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בדרשת הפסוק ובעל השור נקי. אומרת הגמרא תניא אידך נאמר בברייתא אחרת, בעל השור נקי רבי עקיבא אומר נקי מדמי עבד. שור מועד ההורג עבד כנעני חייב בעל השור לשלם 30 שקלים לאדון, כמו שמבואר במשנה, לעיל בדף מ"א עמוד א'. אם כן, הפסוק הזה בא לומר ששור תם שנגח עבד פטור מלשלם את הקנס של ה-30 שקלים שחייבה התורה בשור מועד. ומדובר שנגח בכוונה, אבל אם נגח שלא בכוונה גם אם היה מועד, היה פטור מהקנס של 30 של עבד. כמו שדורש ריש לקיש לקמן בדף מ"ג עמוד א', שכאשר אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים 30 של עבד. ואי אפשר לומר שהוא סובר כמו רבי יוחנן לקמן בדף מ"ג עמוד ב', שהוא דורש מאם עבד לחייב גם שלא בכוונה, שאם כן היה צריך לדרוש גם מאם כופר לחייב על כופר שלא בכוונה. ומדוע הוא לא דורש שנקי בא למעט חצי כופר כרבי אליעזר? הוא עצמו יקשה לאל בדף מ"א עמוד ב', אביהו לבית דין וישלם לך, בהכרח שהוא לא דורש אם לא בעבד ולא בבן חורין. וכאן מדובר שנגח בכוונה ובאופן כזה השור נסכל. שואלת הגמרא, ועלו לעיל בדף מ"א עמוד ב' על דרשת רבי אליעזר נקי מחצי כופר יקשה רבי עקיבא, שאין צריך על כך פסוק, שכיוון שהשור נסכל אביהו לבית דין וישלם לך, ולכאורה גם כאן יהיה קשה, ונאמר רבי עקיבא לנפשי וישאל רבי עקיבא על עצמו, ועלו עצמו כל חיובי שור תם אין משתלם אלא מגופו, אביהו לבית דין וישלם לך, וכיוון שהשור נסכל אין מאיכן לשלם, ומדוע צריך פסוק למעט מדמי עבדו? ולגמרא היה פשוט שאין לומר שרבי עקיבא לא ידע לאופנים האלו שתירץ רבי אליעזר, לאחר שתירץ לו רבי אליעזר קיבלם, אלא ודאי ידעם רבי עקיבא, ובכל זאת שאלו, ובהכרח משום שלא סובר כמותו בזה, שהוא סובר שאם אכן השור אינו נסכל, כמו האופנים שהעמיד רבי אליעזר על פי עד אחד או על פי בעלים, או שנתכוון לבהמה והרג אדם, אין הבעלים משלמים כופר אף בשור המועד, לפי שמקישים את השלומי הכופר לסקילת השור, וכמו כן לגבי 30 של עבד, כשאין השור נסכל, אין הבעלים משלמים 30 של עבד. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ונאמר רבי עקיבא. מדרץ את הגמרא, אמר רב שמואל בר רבי יצחק, רב שמואל בר רבי יצחק מיישב את שיטת רבי עקיבא, שרבי עקיבא מדבר כשקדם בעליו של השור ושחתו קודם שנגמר דינו, וגם למנדה אמר לקמן בדף ממהי עמוד א' שאין גומרים דינו של שור אלא בפניו, אפשר להמשיך לדון ולחייב את הבעלים בדמי עבד, שדין זה נאמר דווקא לגבי דינו של השור עצמו, אבל עניין מה שנוגע לחיובי הבעלים, דנים, גם שלא בפני השור, ובאופן זה אין הבשר נאסר בהנאה. כמבואר לקמן בדף ממד עמוד ב' שקודם שנגמר דינו של השור עם הקדישו מוקדש ועם שחתו מותר בהנאה. ומה הוא דתימה לשתלם מן, היה מקום לומר שהתחייב בעל השור בדמי העבד ויגבו מבשר השור. כמה שמלן, באים המילים בעל השור נקי לחדש שאויל ובר קטלה הוא, כיוון שהשור עשה מעשה המחייבו מיטה אף על גב דשחתי לא לשתלם מן. אף ששחתו ובשרו מותר בהנאה, לא נתחייב לשלם בדמי העבד. שואלת הגמרא, יחי אם כך לרבי אליעזר נמי כשקדם הוא שחתו, גם לרבי אליעזר שהעמיד המיעוט על חצי כופר היה אפשר להשיב על השאלה, אביהו לביידן וישלם לך, שמדובר באופן שקדם ושחתו, מדוע שאל רבי עקיבא את השאלה הזו, ולא אלה בדעתו שיכול רבי אליעזר להשיב לו כך? מתרץ את הגמרא חינמי, אכן ידע רבי עקיבא שאפשר ליישב כך גם לדעת רבי אליעזר. בסבר, דילמה אית ליטעם האחרינה דעדיף מאי ונעימה לי. מכל מקום הקשה רבי עקיבא לפי שחשב שאולי יש לו לרבי אליעזר תירוץ יותר טוב, והוא יאמר לו אותו. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר נמי, לישני לי, שקדם ושחתו, ורבי אליעזר עצמו, אף עליו יהיה קשה, מדוע לא תרץ שמדובר באופן זה שקדם ושחתו? מתרץ את הגמרא, אמר לך, רבי אליעזר יענה שאין לתרץ כך, שכן, הטעם, שם עודן התכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, דשור לב בר קטלה הוא כלל, דסל כדאי תחמינה, אני חייב. באופן שהעמיד רבי אליעזר שהיה מתכוון לבהמה והרג אדם, שבאופן זה השור אינו חייב כלל מיטה, שם היה צד לומר שנחייב אותו בחצי כופר, ולכן איץ צריך קרא למהותי, צריך פסוק למעט. אבל אחא, כאן באופן שקדם הוא שחתו דמעיקר הבר קטלה, ושבשעה שהרג חל עליו חיוב מיטה, לא צריך קרא אף על גב דשחתי, אין צריך פסוק למעטו, מחיוב כופר גם אם הוא קדם ושחתו, שכיוון שמתחילת דינו עומד להיסקל ובאופן זה לא יהיה כלל אפשרות לגבות ממנו חיוב הכופר, פשוט הוא שמתחילה לא חל עליו כלל חיוב הכופר. שואלת הגמרא, ולרבי עקיבא, נמי, אם כך גם על רבי עקיבא יהיה קשה, שרי ודאי אחי אבא, סברה זו ודאי נכונה היא, ומדוע הוא צריך הפסוק למעט שור תם מדמי עבד, גם באופן שקדם ושחתו? והרשב"א מבאר, שהיה פשוט לגמרא שרבי עקיבא גם הוא מודה שאין להעמיד את הפסוק בקדם ושחתו, משום שלא איירי קרא בדעבר ושחת, שכיוון שהתורה בחייבה את בעל השור לשלם דמי עבד לא דיברה באופן שעבר ושחת, אם כן, גם בלי הפסוק נקי הייתי יודע שפטור מדמי העבד, שאין לימוד לחייבו באופן זה. אלא אומרת הגמרא, אמר רבסי, מיישב רבסי את שיטת רבי עקיבא באופן אחר, היי מילתא, ביור זה מפי דגברא רבא שמיע לי, שמעתי אותו מאדם גדול בתורה, ומנו מיהו אותו עד גדול בתורה, רבי יוסי ברבי חנינה, מה שהוצרח הפסוק למעט מדמי עבד, משום סל כדאי תחמינה, היה עולה על דעתי לומר הועיל, ואמר רבי עקיבא, אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם, שבאופן שחבל שורתם באדם ואדם חבל בשורתם, אז לא רק האדם משלם נזק שלם, אלא גם התם שחבל באדם משלם נזק שלם, ולכך עם החבלה שלו באדם הייתה גבוהה יותר מהחבלה שחבל האדם בו, מנקים את שווי החבלה שעשה האדם בו, וצריך התם לשלם את מלוא ההפרש, הרי של רבי עקיבא משלם שורתם החובל אדם נזק שלם כשור מועד, אז היה מקום לומר שאף כשנגח עבד משתל אמנה מדמי עבד מעלייה, ישלם אף את דמי העבד משאר הנכסים כשור מועד, ולכך אין לפוטרו מן הטעם אביהו לביידין וישלם לך, כי הוא לא משלם מגופו אלא משלם מן העלייה, לכך כתב רחמנה בעל השור נקי, כדי לומר שפטור לגמרי מדמי עבד. אבל על רבי אליעזר שדורש נקי מחצי כופר, אי אפשר לתרץ כך, לפי שרבי אליעזר סובר, שטעם שחבל באדם משלם חצי נזק, ואין שום צד לומר שישלם מן העלייה. רב זיירה מקשה על הביור הזה. אמר לרב זיירה לרב אסי, והתברי רבי עקיבא לגזיזי, ולא רבי עקיבא שבר את כוח אגרופו, רבי נוחנן מפרש שיבר כלי זינו שלוחם בהם, כלומר, צמצם רבי עקיבא את דינו שאמר שמשלם נזק שלם, דתניה שנינו בברייתא, רבי עקיבא אומר, מאחר שאמרנו שתם שחבל באדם ישלם נזק שלם, יכול, האם נאמר אף שישלם מן העלייה? תלמוד לומר, נאמר בפסוק, כמשפט הזה יעשה לו. משמע שהחיוב שמחייבים את השור על נזקי האדם, הוא יעשה לו על השור בלבד, כלומר שמגופו משלם, ואינו משלם מן העלייה. ומבואר, שגם לדעתו של רבי עקיבא אינו משלם אלא מגופו. ועדיין יהיה קשה, אביו לבית דין וישלם לך. תביא את השור לבית הדין ונשלם לך מגופו, והרי השור הזה נסקל ואין ממה לשלם. סימן שרבי עקיבא סובר, שמשלמים מגופו ולא מן העלייה. אלא אמר רבא, מיישב רבא את שיטת רבי עקיבא באופן אחר, איץ צריך את הפסוק נקי למעט שהשור פטור מדמי עבד. מדוע? סל כדאי דחה מן היה מקום לומר שאויל ומחמיריני. כיוון שמחמירים אנו לגבי שור מועד שנגח בעבד יותר מבן חורין, שהרי בן חורין יפה סלע נותן סלע, 30 נותן 30, דהיינו, בבן חורין נותנים את השווי של הניזק, ולא יותר משוויו. ואילו עבד, אף אם הוא יפה סלע, נותן 30, הרי שהחמירה בו התורה. ויש לומר שאף דבר זה החמירה שמשתלם נע מדמי עבד מן העלייה, לכך כתב רחמנה בעל השור נקי לומר שפטור מדמי עבד. ולמרות שיש גם כולה בעבד שניזוק, שאף אם שווה 100, משלם רק 30, מכל מקום כיוון שהסכום קצוב, ואף באופן ששווה סלע משלם 30, הרי שלעולם הקצבה הזו במקומה עומדת. ומסתבר שאף באופן שאין השור שווה כלום, עומדת הקצבה הזו וישלם מן העלייה. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל ועבד יפה סלע. ומביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה כרבא. תניא כבתי דרבא, מצינו ברייתא מסייעת לשיטת רבא. שנינו בברייתא בעל השור נקי רבי עקיבא אומר נקי מדמי עבד. מדוע צריך פסוק לכך ולא דינו? ניתן ללמוד זאת שפטור מבמה מצינו. אויל וחייב בעבד 30 שקלים וחייב בבן חורין כופר. מה כשחייב בבן חורין חילקת בו בין תם למועד, שהתם פטור מכופר והמועד חייב. אף כשחייב בעבד 30 שקלים נחלק בו בין תם למועד, שהתם יהיה פטור מ-30 של עבד, והמועד יהיה חייב. ועוד יש קל וחומר לפוטרו. ומה בן חורין שנותן בתשלום הכופר כל שוויו, חילקת בו בין תם למועד, ופטרת את התם מתשלום כופר, עבד שאינו נותן כל שוויו, אלא רק 30, אינו דין שנחלוק בו בין תם למועד ונפטור את התם מ-30 של עבד? ומתרץ רבי עקיבא, לא, אין לדרוש במה מצינו ואין לדרוש את הקל וחומר לפוטרו, שכן מצינו להפך, שמחמירני בעבד יותר מבן חורין. עבד יותר חמור מבן חורין, שבן חורין יפה סלע נותן סלע, יפה 30 נותן 30, דהיינו לבן חורין הניזוק נותנים לפי שוויו, ואילו עבד יפה סלע נותן 30, למרות שהוא שווה רק סלע הוא נותן 30, וכיוון שהעבד חמור יותר מבן חורין, יכול יהיה חייב גם שור טעם בתשלום 30 של עבד. תלמוד לומר בא הפסוק ואומר בעל השור נקי, נקי מדמי עבד. הרי מבואר בברייתא את סיבת החיוב כטעמו של רבא. דנה עכשיו הגמרא בתשלום שור מועד שהרג אישה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בשור המועד בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, והמית איש או אישה. והפסוק הזה נאמר לגבי שור המועד, כמו שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, ואם שור נגח ומתמול שלשום ועד בבעלה ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגב בעליו יומת. וכוונתו של רשי, שהרי הברייתא דברי רבי עקיבא היא, ולמסקנה מה שנאמר, נזקיה ליורשיה היינו בכופר, ולפי רבי עקיבא אין כופר בשור תם, לכך הוא צריך להדגיש שמדובר בשור מועד. אם כן אומרת הגמרא נאמר בשור המועד, והמית איש או אישה, אמר רבי עקיבא וחימה בפסוק זה ללמדנו, אם לחייב על האישה כאיש, אם לומר ששור שנוגח אישה, דינו כשור שנוגח איש ונסכל ומשלם כופר, הרי כבר נאמר בפסוק שלפני זה, כי ייגח שור את איש או את אישה. ולמרות שהפסוק הזה נאמר בשור תם, ועדיין יש לומר שלגבי חיוב הכופר במועד, לא שווה אישה לאיש, מכל מקום, כיוון שהפסוק האמור במועד ועד בבעליו ולא ישמרנו והמית, נאמר כהמשך לדין שור תם, ושאר נאמר הרי איש או אישה, גם דין הכופר שייך בשניהם, כך מסביר השיטה מקובצת. אלא ממשיכה הגמרא ואומרת, הפסוק הזה בא להקיש להשוות אישה לאיש, ולומר, מה איש אם מת נזקיו ליורשיו, יורשיו הם שזוכים בתשלומי הנזק שחייבים עליו, אף אישה נזקיה ליורשיה ולא לבעלה. שואלת הגמרא, וסבר רבי עקיבא לא ירית לבעל? האם אכן סובר רבי עקיבא שהבעל אינו יורש את אשתו מהתורה, ולכך אמר שהיורשים הם שמקבלים את הנזיקין? בפסוק נאמר, ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, שערו זו אשתו. ובפשטות משמעות הפסוק הוא שהאישה יורשת את בעלה, אבל לא ייתכן לפרש כך שהרי נאמר ממשפחתו ואשתו אינה ממשפחתו, בהכרח יש לדרוש את הפסוק כך, ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו ושערו שהיא אשתו, הוא, הבעל, יורש אותה. אמר ריש לקיש, מיישב ריש לקיש את שיטת רבי עקיבא, אכן לא אמר רבי עקיבא שהבעל אינו יורש את אשתו לכל הדברים אלא בכופר בלבד, והטעם שנשתנה תשלום הכופר משאר נכסיה, הואיל ואין משתלם אלא לאחר מיתה ואב אל ראוי. כיוון שחיוב הכופר חל רק לאחר מיתתה, נמצא שאין ממון זה מוחזק ביד האישה, אלא רק ראוי לבוא לה לאחר מיתתה. וכלל הוא שאין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק. אין הבעל יורש מאשתו את הנכסים הראויים לבוא לה לאחר מיתתה, אלא רק את נכסי אשתו שהיו מוחזקים בידה בחייה. ואת הדין הזה שאין הבעל יורש בראוי דורשת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קי"ג עמוד א' מהפסוק. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ואבא, שמכל מקום מוצרח רבי עקיבא לדרוש לעניין הכופר מעקש אישה לאיש ואינו לומד כן מדין ראוי, לפי שהיה מקום לומר שהכופר אינו נחשב ראוי משום שההבלה התחילה מחיים. וכן להפך, אין ללמוד מכאן לכל דין ראוי, שהיה מקום לומר שדווקא בכופר אין הבעל יורש. משום שבכופר לא ייתכן אופן שיחשב מוחזק, שהרי לעולם אינו משלם אלא לאחר מיטתה, וזה ראוי. מה שאין כן שאר נכסי האישה שלפעמים הם ראוי, ולפעמים מוחזק, ייתכן שבכל אופן יירש הבעל. ממשיך ריש לקיש להסביר, ומה הייתה מהמיניין שלא מתחייב כופר, אלא לאחר מיטתה, שכן אמר קרא והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת אם כופר יושת עליו. הרי מבואר בפסוק שחיוב הכופר הוא לאחר סקילת השור, וסקילת השור ודאי אינה אלא לאחר מיטה, שנאמר קודם והמית ואחר כך השור יסכל. ולמרות שלעניין חיוב כופר הבינה הגמרא בתחילה שאפשר לפרש והמית היינו שעמדו או למיטה, אין זה אלא לעניין ממון שבו אפשר לחייב אף שעדיין לא מת, ואם אכן בסוף לא ימות אפשר להחזירו. אבל עניין הריגת השור מבינה הגמרא מסברה שוודאי אין לסמוך על אומדנה ולהרוג את השור, שאם אכן בסופו של דבר לא ימות הניזק, לא יהיה אפשר להחזיר את השור לחיים. שואלת הגמרא, ובנזיקין לא אמר רבי עקיבא, ובשאר נזיקין שחל חיובם עוד בחיי האישה וחיבהם לא אמר רבי עקיבא שאין הבעל יורשם? והתניא הרי שנינו בברייתא, אדם שהיכה את האישה שהייתה מעוברת ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה, ודמי ולדות לבעל. אין הבעל, מת הבעל לאחר ההכאה, נותן את דמי הוולדות ליורשיו, והיא מת קודם ההכאה, מחלוקת רבא ורב חיסדא לקמן בדף ממתת עמוד א', היא משלם לאישה או שפטור לגמרי. אין האישה, נותן את דמי הצער והנזק ליורשיה ולא לבעלה. ואם הייתה שפחה ונשתחררה, ולאחר שנשתחררה נתעברה מעבד משוחרר, או גיור את הנשואה לגר ונתעברה לאחר שנתגיירה, אבל אם נתעברה בעודה גוי דמי הוולדות לעצמה, ומתו שניהם, זכה המזיק ואינו צריך לשלם לא נזק וצער ולא דמי ולדות. שכיוון שאין להם יורשים, כל הקודם לזכות בנכסיהם, זכה. וזה שהממון היה בידו קדם לכל אדם, ואינו צריך לשלם. מבואר ממה שאמרה הברייתא, אין האישה, אז נותן ליורשיה, שגם בשאר נזיקין, כגון נזק וצער, סובר רבי עקיבא, שאין הבעל יורש את אשתו, ולא רק בכופר. מתרץ את הגמרא, אמר רבא, רבא ורב נחמן מיישבים את דברי הברייתא, הברייתא מדברת בגרושה, שלאחר החבלה גירש את אשתו, ולכך היא מתה, אינו יורש את הנזק והצער, אבל באופן שהייתה עדיין נשואה לו, אם מתה יורש הבעל את כל הנזקים חוץ מכופר. וכן אמר רב נחמן שהברייתא מדברת בגרושה. אמרי יקשו בני הישיבה, גרושה נמי תפלוג בדמי ולדות. אם מדובר בגרושה, מדוע נאמר בברייתא שדמי הוולדות שייכים לבעל? הלא אף אותם הייתה צריכה האישה לקבל, שהרי מה שדמי הוולדות שייכים לבעל זה נלמד מהפסוק כאשר ישית עליו בעל האישה, ומשמע שלא זיקתה לו התורה אלא אם עדיין הוא בעל האישה, אבל בגרושה הוא כבר לא בעלה. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, אין הדין הזה נכון, אלא התורה זיקתה דמי ולדות לבעל, אפילו באה עליה בזנות. אף שלא היה נשוי לה מעולם ונתעברה ממנו בזנות, וכל שכן בגרושה. מה הייתה? מה הסיבה? אמר קרא, כאשר ישית עליו בעל האישה, ובעל משמעותו בועל, שהתורה זיקתה את דמי הוולדות לבועל, אף שלא נשא. כי אם כוונת התורה לבעלה ממש, הייתה צריכה לכתוב בעלה, מזה שכתבה התורה בעל האישה, משמע שאינו בעלה, אלא בועלה. ובלבד שראוי להיות בעלה, דהיינו שהקידושים תופסים בהם. אבל אם בעל אמו שאינו ראוי כלל להיות בעלה, אינו זוכה בדמי הוולדות. כך תוספות בדיבור המתחיל אפילו בשם הירושלמי. שואלת הגמרא, מדוע רבא ורב נחמן נדחקו להעמיד את הברייתא בגרושה, ונוקמה, הלא היו יכולים להעמיד את הברייתא כפי מה שנחלקו במקום אחר. לפי רבא, כגון שגבו מעות תמורת הנזק והצער, שכיוון שמעות אילו לא היו בידה, סובר רבא שנחשבים ראוי ואין הבעל יורש בראוי, ולרב נחמן, כגון שגבו קרקע תמורת הנזק והצער, שכיוון שקרקע זו לא הייתה בידה, סובר רב נחמן שנחשבת ראוי. שכן מצינו, לעניין ירושת בחור במסכת בבא בתרא דף קכ"ד עמוד ב', שאינו נוטל בראוי, שאם גבו היתומים חוב אביהם, נחלקו רבא ורב נחמן. דאמר רבא, אם גבו קרקע יש לו פי שניים בקרקע זו, שנחשבת מוחזקת ביד האב, שהרי הייתה משועבדת לחוב, אבל אם גבו מעות, אין לו פי שניים במעות האלו, משום שמעות האלו לא היו ביד האב, ונחשבים ראוי. ורב נחמן אמר, גבו מעות יש לו פי שניים בהם, משום שאב נחשב מוחזק בהם, שהרי מעות הלווה ומעות החזירו לו, אבל אם גבו קרקע, אין לו בהם פי שניים, משום שקרקע זו לא הייתה ביד אביהם ונחשבת ראוי. כמו כן כאן, לעניין תשלום הנזק והצער, יש להחשיב את המעות או את הקרקע כראוי, ולכך אין הבעל יורש, מדוע הוא צריכו להעמיד בגרושה. אומרת הגמרא, אמרי תרצו בני הישיבה, אני מילי לבני מערבה, אליבא דרבנן. במחלוקת רבא ורב נחמן בבכור נאמרה רק על דברי בני מערבה הסוברים כדעת רבנן, שכל שבח ששפכו הנכסים לאחר מיטת אב נחשבים ראוי. כי כאמרי אחאב על מה שתרצו רבא ורב נחמן כאן, היינו כרבי, כדעת רבי שחולק על רבנן, ולדעתו, כל שבח ששפכו נכסים אלו מעליהם לאחר מיטת האב, נחשב למוחזק, ולשיטתו, בין אם גבו מעות ובין אם גבו קרקע, נחשב מוחזק ויורשם הבעל, ולכך הוצרכו להעמיד בגרושה. ונסביר שבמסכת בבא בתרא בדף קכ"ד עמוד א' נחלקו רבי ורבנן, אם בכור נוטל פי שניים בשבח ששפכו הנכסים מעליהם לאחר מיטת האב. בפסוק נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. רבנן דורשים ממה שנאמר לתת לו, שאין הבכור נוטל פי שניים אלא במה שהיה בידו של האב, שהיה יכול לתיתו במתנה, ולכך, השבח שאינו בעולם, ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אינו זוכה בו הבכור. ואילו רבי דורש, ממה שנאמר פי שניים, שהוקשה ושוותה חלק הבכורה לחלק הפשוט. לומר שכשם שנוטל בחלק הפשוט את השבח הזה, כך נוטל בחלק הבכורה. ובני מערבה אמרו שם במסכת בבא בתרא שבכור נוטל פי שניים במלווה ולא בריבית. וממה שאמרו שאינו נוטל בריבית משמע, שסוברים כדעת רבנן שאינו נוטל בשבח. ועל מה שאמרו שנותן במלווה, על זה נחלקו רבא ורב נחמן, אם מדובר באופן שגבו קרקע או באופן שגבו מעות. הרי שכל מחלוקתם אינה, אלא לפי רבנן. אבל לפי רבי, גובה בכל מקרה. מכל מקום, הכופר שחיובו לא היה כלל מחיים, גם רבי מודה שנחשב ראוי, ואין הבעל יורש. דנה הגמרא בשור שנגח שלא בכוונה, לעניין חיובו בכופר ו-30 של עבד. אמר רבי שמעון בן לקי, שור שהמית את העבד, עבד כנעני הכוונה, שלא בכוונה, פטור מ-30 שקלים, שנאמר כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, והשור יסכל, הרי שהוא קש, הוא שווה תשלום הכנס למיטת השור. לומר, כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמים 30 שקלים. אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים 30 שקלים. ולכך, שור שהרק שלא בכוונה, שפטור מסקילה, פטור מלשלם 30 שקלים. שנאמר, השור יסכל וגם בעליו יומת, דורשת הגמרא לקמן בדף ממדלת עמוד ב', כמיטת בעלים כך מיטת השור. כשם שהאדם שהורק שלא בכוונה פטור ממיטה, שנאמר לגבי הרוצח והרב לו וקם עליו, שהתכוון להורגו, כך שור שהרק שלא בכוונה, פטור. דין נוסף אמר רבא, שור שהמית בן חורין, אדם שאינו עבד, שלא בכוונה, פטור מכופר, שנאמר השור יסכל, וגם בעליו יומת עם כופר יושט עליו. הרי שהוא קש, הוא שווה תשלום הכופר למיטת השור. לומר, כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמים כופר, אין השור בסקילה, אין בעלים משלמים כופר, ולכך שור שהרג, שלא בכוונה, שפטור מסקילה, פטור מלשלם כופר. לדעת רב לזר שדרש לאל בדף ממה לפעמוד ב' נקי למעט שור תם מחצי כופר, וביאר שם שמדבר באופן שהשור לא נהרג, כגון שהתכוון לבהמה והרג אדם, הרי שסובר שהמועט חייו באופן זה כופר, ובהכרח רבא אינו סובר כמותו. וטעמו של רבי אליעזר כמו הדעות לקמן בדף ממג עמוד ב' שדרשו מאים כופר לרבות אף שלא בכוונה. ולמרות שרבא לא מצא תנא הסובר כמותו, יש לפרש המשנה לקמן בדף ממד עמוד א' שאמרה על שור שהורג שלא בכוונה שפטור, ולא פרשה שפטור רק ממיטה וחייב בכופר, ומשמע שפטור אין ממיטה ואין בכופר. וכדעת רבא, וכיוון שדורש מהפסוק את הסברה הזו, שמח רבא לפרש את המשנה כך, וחלק על רבי אליעזר. כך מפרש רש"י. ואילו התוספות בדיבור המתחיל אמר רבא מבארים שדברי רבא הם כדעת רבי עקיבא לאל בדף מ"א עמוד ב', שהקשה לרבי אליעזר, אביהו תביא את השור לבית דין וישלם לך, ולא קיבל את האופנים שהעמיד רבי אליעזר, משום שהוא סובר כמו שאמר רבא כאן, שכל שאין השור בסקילה אין הבעלים משלמים כופר, ולכך גם במועט פטור מכופר. ואין לומר שבאופן זה מייתה התורה בתם. מקשה עכשיו אביי ממשנה על רבא, איתי ואביי. שנינו במשנה במסכת כתובות דף מ"א עמוד א', אדם שהודה בפני בית דין ואמר המית שורי את פלוני, או שאמר המית שורי את שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו, ואינו נפטר בהודעתו משום שתשלומים אלו אינם כנס שהמודה בהם פטור אלא ממון. ומה אליו, האם לא נאמר שמה שחייבה המשנה לשלם כשהודה ואמר המית שורי את פלוני, היינו כופר, שזהו התשלום שחייבה התורה כשהרג אדם, והרי באופן זה שלא יהיו עדים על ההריגה, אין השור נסכל בהודעת הבעלים. שהרי אמרו לקמן בדף ממדלת עמוד ב' כמיטת הבעלים כך מיטת השור, ורוצח אינו נהרג על פי הודעתו. ומכל מקום חייב לשלם כופר, הרי שאף שאין השור בסקילה, מכל מקום הבעלים משלמים כופר. וצריך לומר שהבעי סובר כרבי עקיבא, ומכל מקום סובר הבעי שאף רבי עקיבא מודה שיש לדרוש מאים כופר לרבות שור שהרק שלא בכוונה לחייבו בכופר. ולדעתו הריבוי הוא שהשור שהרק שלא בכוונה דינו כהרק בכוונה, ואם כן, דווקא מועד שבכוונה חייב כופר יש לרבות שחייב אף שלא בכוונה. אבל התם שפטור בכוונה אין לרבות מאים שהתחייב שלא בכוונה. ולכן הקשה רבי עקיבא שגם בלא המילה נקי אין לחייב תם בחצי כופר, שכיוון שבכוונה אביהו לבית דין וישלם לך, אף שלא בכוונה אין לרבות לחייבו. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת המשנה לתשלום כופר אלא לדמים, לתשלום שוויו של הנהרג. שכשם ששור המזיק אדם חייב לשלם את שווי הנזק, כמו כן אם הרג אדם צריך לשלם את שוויו ליורשיו. ולכך, אף שאין השור נסכל ואינו משלם כופר, מכל מקום חייב לשלם שוויו בתורת דמים. ובפשטות לשון הגמרא משמע שאף באופן שהרג השור אדם חייב דמים ושייך לחייב דמים, ובאופן שאין חיוב התורה של כופר וכנס. והראשונים מעריכים לבאר ולחלק בין תשלום הכופר לתשלום הדמים. למען דאמר שאף הכופר הוא דמי ניזק. רש"י מבאר שבאופן שאין לו ממון, אם היה חייב משום כופר, כל עוד שלא שילם הכפרה, מחויב הוא בעונש לשמיים ועליו לטרוח ולשלם הכפרה. אמנם כשאינו חייב אלה בתורת דמים, אם אין לו ממון, אינו מחויב לטרוח לצאת ידי שמיים, אלא כותב לעצמו שחייב. תוספות בדיבור המתחיל מהאילב כותבים שאם מת בעל השור, אם החיוב הוא משום כפרה, אין צריכים היורשים לשלם, כי אין כפרה לאחר מיטה. אבל אם החיוב הוא משום דמים, צריכים לשלם. עוד הם כותבים שאם הוא חיוב דמים, יכולים יורשי המת למחול, אבל אם זה משום כופר, לא מועילה מכילה, שכל עוד שלא שילם בעל השור, לא נתכפר לו. אבל הבעיה לא מקבל את הדחייה הזו של רבא ומקשה. אי דמים, אם אכן כוונת המשנה לתשלום דמים, אם הסיפה, אמור את הסיפה ששם נאמר, אדם שהודה ואמר המית שורי את עבדו של פלוני, אינו משלם קנס 30 שקלים על פי עצמו, משום שמודה בקנס פטור. ואי דמים, אמי לא. ואם אכן יש חיוב דמים על הריגת אדם, אם כן גם כשהרג עבד היה צריך לשלם דמים. ותשלום זה היה חייב אף כשהודה, שכן חיוב ממון הוא ולא קנס. מדוע סתמה המשנה שאינו משלם על פי עצמו? אמר להישיב רבא לאביי, יחיל נא לשנוי אלך, הייתי יכול לתרץ לך, שאכן ריש הדמים וסייף הקנס. הריש המדברת בחיוב דמים ולכן חייב לשלם אף שאין השור בסקילה. ואילו הסייף המדברת רק לעניין חיוב קנס. מי הוא שינוי הדחיק הלא משנין עלך? אמנם לא אתרץ לך תירוץ דחוק כזה כדי לבאר את המשנה בשני עניינים, דהיינו שהרישה מדברת בדמים והסיפה בכנס, אלא אני אתרץ לך שאכן אידי ואידי דמים, גם ברישה וגם בסיפה מדובר בחיוב דמים. מי הוא החילוק ביניהם הוא שבן חורין מאחר שמצאנו בו דמשלם כופר על פי עצמו, ואיכי דמי, כיצד זה ייתכן, כגון די אתו סעדי ואסעידו בי דקטל, שאם באו עדים ועידו ששורוע רק בן חורין, ולא ידי איתמה ואימועדה, ולא ידעו אם היה השור תם ופטור מכופר, או שזה היה שור מועד וחייב בכופר, ואמר מרי דמועדו, והודה בעל השור ששורו היה שור מועד, וכיוון שהשור נסכל, ואין לפטור מכופר משום שכל שאין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר, הדין עוד משלם כופר על פי עצמו, שהרי הכופר אינו כנס שיפטר בהודעתו, מאחר שמצאנו בבן חורין שמשלם על פי הודעתו, באופן שהשור נסכל, לכך, אף איך דלק העדים באופן שלא באו כלל העדים על הנגיחה, אלא הוא עודה ששורו נגח שבאופן זה אין משלם כופר משום שאין השור בסקילה, מכל מקום משלם דמים על פי הודעתו. אבל גבי עבד לעולם אינו משלם כנס על פי עצמו, ואיך היא דמי. וכיצד זה ייתכן דיאטו העדים ואסידו בידי קטל, שגם אם יבואו העדים ויעידו ששורו הרג עבד ולא יד היא תמה והיא מועדה, ואנחנו איננו יודעים אם השור היה תם ופטור משלושים של עבד או היה שור מועד, וחייב ושלושים של עבד, ואמר מרי מועדו והודה בעל השור ששורו היה שור מועד, אף שהשור נהרג שרי העידו עדים על הנגיחה מכל מקום, לא משתלם כנס על פי עצמו, אינו משלם את הכנס על פי הודעתו, כי המודה בכנס פטור, ומאחר שלא מצאנו אופן שמשלם שלושים של עבד על פי הודעתו, לכך אף איך הדלק העדים באופן שלא באו כלל עדים על הנגיחה, אלא הוא הודה ששורו נגח, לא משלם דמים על פי הודעתו. מה טיב רב שמואל ברב יצחק? מקשה רב שמואל ברב יצחק על הביור הזה. שנינו בברייתא, כל שחייב בבן חורין חייב בעבד, בן בכופר, בן במיטה. ולכאורה, כופר בעבד מעיקה? הרי אין תשלום כופר בשור שהמית עבד, אלא 30 של עבד, אלא לאו אלא ודאי כוונת הברייתא לתשלום דמים, שדין בן חורין ועבד שווה שבשניהם יש חיוב דמים, וקשה על דברי רבא שבייר לאל שבבן חורין חייב דמים, על פי הודעתו ובעבד פטור מדמים, ומסביר תוספות רבינו פרץ שלשיטת אביי שחולק על רבא וסובר שגם כשאין השור בסקילה בעלים משלמים כופר, נפרש את המשנה בכתובות כפשוטו, שבבן חורין משלם כופר על פי עצמו משום שכופרה הכופר כפרה ובעבד אינו משלם כנס על פי עצמו, אבל דמים באמת חייב, ואת הברייתא כאן הוא יפרש, כל שחייב בבן חורין כופר על פי הודעתו, חייב בעבד על פי הודעתו תשלום הדומה לכופר, והוא תשלום דמים. לכן מבארת הגמרא את הברייתא שלא תסתור את הביור של רבא. איקא דאמרי אומו תבלה והוא מפרק לה, יש שאמרו שרב שמואל בר יצחק עצמו יישב את הקושייה, ואיקא דאמרי אמר לי רבא, ויש שאמרו שרבא הוא זה שיישב את הקושייה. ומהו היישוב? אחי קטני, כך פירוש הברייתא. כל שחייב בבן חורין בכוונה על פי עדים כופר, חייב בעבד כנס. וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה על פי עדים דמים, חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים דמים. כלומר, הברייתא שמשווה בין בן חורין לעבד אינה מדברת באופן שהודה על פי עצמו, שבאופן זה אכן אין דמים בעבד, כמו שנתבהר מהמשנה במסכת כתובות, אלא הברייתא כאן מדברת באופן שעידו עדים על נגיחת השור, ובזה משווה הברייתא דין העבד לדין הבן חורין, שאם הייתה נגיחה בכוונה, חייב בבן חורין כופר ובעבד כנס של 30. ואם הייתה הנגיחה שלא בכוונה, פטור בשניהם מכופר וממכנס, שהרי כל שאין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר ו30 של עבד, וחייב בשניהם דמים, כי לא פטר רבא מחיוב דמים בעבד, אלא בהודעת עצמו, שבזה מצינו חילוק בין בן חורין לעבד, אבל לגבי נגיחה שלא בכוונה, שאף בכופר פטור, אין חומרה בין הבן חורין לעבד, ואם חייב בבן חורין דמים, חייב גם בעבד. שואל התוספות רבינו פרץ, הרי כשם שלאל אמר רבא שמאחר שלא מצאנו תשלום כנס על פי הודעתו, לכך אינו משלם דמים על פי הודעתו, כך ניתן לומר כאן שכשם שלא מצאנו תשלום כנס שלא בכוונה, לכך לא ישלם דמים שלא בכוונה. הוא מתרץ שכיוון שעיקר הכנס שחייבה התורה היינו בנגיחה בכוונה, ובהודעת עצמו פטרתו התורה מכנס, לכך פטור גם מדמים. אבל אם נגח שלא בכוונה, שכלל אין שייך בו חיוב כנס, שייך שם חיוב דמים אף שאינו חייב בכנס. ואחרונים מבארים שבשורו שנגח שלא בכוונה כלל לא חייבה התורה בכנס, ולכך אין הודעתו מועילה להיפטר על ידה מתשלומים, ולכן חייב דמים. אבל שם שהעמיד בכוונה אלא שפטור משום שלא היו עליו עדים, כיוון שבעיקרו יש עליו חיוב כנס, מועילה הודעתו להיפטר על ידה גם מהדמים. מקשה רבה על רבה שמחייב דמים על הריגת אדם. אמר לי רבה, לרבה אי אחי, אם אכן יש חיוב דמים על הריגת אדם על פי עדים במקום שאין כופר או כנס, אם כן אישו, אדם שהצית אש ויצא שלא בכוונה, והרגה אדם כפות על פי עדים, נשלם דמים, שהרי על נזקי האש פטור מכופר, ואם כן יש לחייב דמים. אומר רשי שאם הוא הצית אש בכוונה, ודאי שאינו חייב בכופר, שהרי חייב על כך מיטה, וחל הכלל קים לבדרה במיני. ואילו תוסות רבינו פרץ מבאר, וכן התוסות בדיבור המתחיל אישו, שקושיית רבה היא על האש שהצית בכוונה, אלא הוא נקט שמדובר באדם שהצית אש ויצא שלא בכוונה, אגב הלשון לאל לגבי שור, ששם דווקא שלא בכוונה חייב דמים, אבל בכוונה חייב כופר. וכאמור מדובר פה שהאש הרגה אדם כפות, שאם לא היה כפות ודאי פטור משום שהיה לו לברוח. ולמה על נזקי אש פטור מכופר? שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למד, אם כופר יושט עליו, ודורשים עליו ולא על אישו. אם כן, שאלת רבה, אם אכן יש חיוב דמים על הריגת אדם על פי עדים במקום שאין כופר או כנס? אדם שהצית אש ויצא שלא בכוונה, או בכוונה לפירושו של התוספות והרגה אדם כפות, על פי עדים נשלם דמים, שעל נזקי האש פטור מכופר, ואם כן יש לחייב דמים. מבררת עכשיו הגמרא, ומינה לי לרבה דלא משלם, ומינה לי לרבה שאינו משלם דמים על הריגת האדם על ידי האש, שהוא מקשה מכך על רבה. אולי אכן הוא כן משלם דמים. היא לאימה אם נאמר, שמקור דברי רבה מדתנן ממה ששנינו במשנה לקמן, בדף סמך א' עמוד ב', שם נאמר שאדם שהצית אש בגדיש והיה גדי כפות לו לגדיש, וגם עבד כנעני סמוך לו ונשרף עמו, ונשרפו הגדי והעבד יחד עם הגדיש, חייב לשלם על הגדי והגדיש, ופטור על העבד משום שהיה לו לברוח. אבל אם היה עבד כפות לו לגדיש וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור מי לשלם. וסובר רבה שהפטור הוא הן על הגדי והן על העבד, על הגדי משום שהיה לו לברוח, ועל העבד משום שאין חייבים דמים על הריגת אדם באש. רש"י מסביר למאן דאמר אישו משום חיצה, ויש באופן הזה חיוב מיטה לאדם שהצית את האש, ופטור על הגדי והגדיש משום קים לבדי רבא מיני, אבל רבא סובר שאישו משום המונו, ואינו חייב מיטה אלא אם כן יצית בגופו של עבד ממש. אז אם נאמר שמכאן הוכיח רבא, ולכן הקשה על רבא מדוע אינו חייב בדמים, אי אפשר לומר זאת. שכן, אמר ריש לקיש, ביאר ריש לקיש לאל בדף כ"ב עמוד ב' בטעם המשנה, שמדובר כגון שהצית את האש בגופו של עבד, שבאופן זה אינו נקרא מזיק של אש, אלא רוצח ממש שחייב מיתה, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ב', וכי יקה איש את עבדו את עמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. ודרשו במחילתא על פרשת משפטים, שבעבד הכנעני הכתוב מדבר, ונקמה זו, היינו חיוב מיתה. כך גם פוסק הרמב"ם בהלכות רוצח פרק ב' הלכה יוד, אחד הרוג את ישראל או הורג עבד כנעני, הרי זה נהרג עליו אם הרג בשגגה, גולה, וטעם הפטור הוא משום דקמלה בדרה במיני. שכיוון שנתחייב במיתה, אף אם נתחייב באותה עת בממון, יש להעמידו על העונש החמור יותר, כלומר שנהרג ואינו משלם. ועדיין יש לומר שבאופן שהנזק נעשה על ידי האש, יש לחייב בדמים. לכן מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור נוסף שאולי משם לומד רבא שאין חיוב דמים באש. ואלא תאמר שרבא לומד את הדין הזה מהדתניא. מהברייתא ששנינו בה, חומר באש מבבור, יש חומרה בנזקי האש יותר מנזקי הבור, שהאש מועדת לאכול, שהאש רגילה לאכול ולשרוף בין דבר הראוי לכגון עיצים, ובין דבר שאין ראוי לכגון אם לכחה האש את הקרקע חרושה וצריך לחרוש את הקרקע שינית, או ששרפה את האבנים והזיקה אותם. וגם עליהם חייב בנזקי האש, מה שאין כן בבור שפטור כשמזיק באופן שאינו רגיל להזיק, כגון בור פחות מעשרה טפחים שהמית, פטור כיוון שאין רגילות שבור ממית בפחות מעשרה טפחים. ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה דמים כשהרגה אדם, מה שאין כן בבור שפטור על מיטת אדם, לא קטני, לא כתבה הברייתא בכלל חומרות האש, הרי שאין חייבים דמים על הריגת האדם באש. ונסביר שהאש משלמת שלא בכוונה דמים כשהרגה אדם, מה שאין כן בבור שפטור על מיטת אדם, כמו שדרשה הגמרא ליל בדף כוח עמוד ב' מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ג', ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, ולכן אם נפל אדם לבור ומת, פטור בעל הבור, ואילו באש חייב לשלם דמים על מיטת אדם. ומסביר אמר המשיף שהדרשה הזו של שור ולא אדם באה לפתור גם מדמים, שכן על הכופר יש לדרוש מן המילים עליו ולא על הבור, כשם שדרשו עליו ולא על האדם לאל בדף חבב עמוד א'. אם כן, את החומרה הזו שיש באש שמשלמת שלא בכוונה דמים כשהרגה אדם, לעומת בור שפטור על מיטת אדם, לא כתבה הברייתא בכלל חומרות האש. הרי לנו הוכחה שאין חייבים דמים על הריגת האדם באש, אולי משם למד רבא שאין חיוב דמים באש. גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח זאת, למה? דילמה תנא ושיער, שמא אכן חמורה אש מהבור גם בדבר הזה, אלא שתנא שיער ולא כתב את החומרה הזו שיש באש יותר מאשר בור, כי הוא לא כותב את כל החומרות, אלא מביא רק כמה דוגמאות. אלא אומרת הגמרא, אכן רבא גופי אביי מביילי. רבא לא הקשה מדין האש על רבא, אלא הוא עצמו הסתפק ושאל את רבא, לפי דבריו שיש חיוב דמים על נגיחת השור שלא בכוונה, מה יהיה הדין באישו שלא בכוונה, מי משלם דמים או לא? האם משלם דמים או לא? ומה עם צדדי הספק? האם נאמר מי אמרינן שדווקא לגבי שור, הוא בו נאמר שכיוון דה בכוונה משלם כופר, אף שלא בכוונה משלם דמים, אבל אישו דה בכוונה לא משלם כופר, שלא בכוונה נמי לא משלם דמים. והטעם ביה רשי בשני אופנים. א', שאין כופר באש, כלומר שלא נאמר באש דין זה שחייב בכופר. והיינו כשם שדרשו לאל בדף חבב עמוד א' עליו ולא על האדם, כן יש לדרוש עליו ולא על האש. ב', משום דקמלה בדרה במיני. וכוונת רשי, לתת טעם לפתור אישו בכוונה הן מכופר והן מדמים. דקמלה בדרה במיני אינו פותר מכופר, משום שהכופר משמש ככפרה. ולכן כתב רשי, שפטור משום שאין כופר באש, כלומר, שממעטים מעליו ולא על האש, והטעם הזה אינו פותר מדמים, אלא הטעם שפטור גם מדמים משום דקמלה בדרה במיני. זה צד אחד של הספק של רבא. עוד דילמה, או שנאמר שיש לחייב כופר באש, שכיוון שדגבי שורו שלא בכוונה, אף על גב דלק הכופר משלם דמים, אז גבי אישו נמי, אף על גב דה בכוונה לא משלם כופר, שלא בכוונה מי את משלם דמים. אומרת הגמרא ולא ידינן, תיקו, לא הכריעו חכמי התלמוד בספק הזה, ודרך התלמוד לסיים תמיד במילה תיקו בלבד, וכאן נוספו התיבות ולא ידינן. והלשון הזו היא כפילות לתיקו. תשבי את ארץ קושיות והיא בעיות, זה הראשי תיבות של המילה תיקו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף מבית ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם שורתם משלם דמי ולדות ומיניים? שאלה שנייה, מדוע אין לומר שרבי עקיבא ורבי אליעזר הוצרכו למעט כופר ו-30 סלעים בשורתם, לאופן ששחתו קודם גמר דין? שאלה שלישית, איזה צד חומרה יש בתשלומי הריגת עבד על פני הריגת בן חורין? שאלה רביעית, מדוע לא הזכיר התנא תשלומי בושת וריפוי לגבי עיקה את האישה ויצאו ילדיה. שאלה חמישית, באיזה אופן הבעל אינו מקבל את דמי הולדות? התשובה נמצאת בתוספות. והשאלה השישית והאחרונה על דף מבית, האם הבחור נוטל פי שניים בקרקע שגבו האחים בחוב אביהם ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, וב בתמוז, תפשין עין, וב, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף מבית ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, זין בתמוז, תפשין עין, וב, ונלמד את דף מ"ג ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.